שלום חברים יקרים וברוכים השבים ללא טכני ולא במקרה, אני טל מוסקוביץ'.
אני אדיר קנדל.
ואיתנו פה...
שחר פולק.
נעים מאוד, כיף להכיר.
מה שנקרא.
כתוב לי פה בטרנסקריפט להגיד עכשיו 3, 2, 1, ואחרי זה להגיד...
מתחילים.
וכתוב לי פה שאדיר לא יזרום. למה לא זרמת?
תזרים את אדיר.
אני לא יודע, אתם התחלתם בלעדיי. למה אתה מכריח אותי להתחיל?
לא משנה, מתי מתחילים זה משנה שמסיימים ביחד.
לגמרי.
נהדר. שחר, מי אתה?
מי אני? מה אני? אני קוויה, אני שרקן, אני...
חזיר ים.
אני חזיר ים. אני שחר, נמצא בתעשייה כבר קרוב לשתי עשורים, בלי להסגיר גילאים פה מובן. בעבר כבר התארחתי גם אצלך בפודקאסט אחר שלך, שזה היה
אתה יכול גם להגיד את השם שלו, קוראים לו סקילס.
סקילס, נכון. ובנוסף, אני Head of Engineering בחברת Imagine AI, מאוד אוהב גם לעזור בקהילה, למנהל ביחד עם דותן השותף שלי את מפתחים מחוץ לקופסה.
בום!
ומשם
המתחילים, אם יש
שאלות. ומשם באמת המתחילים, מהפודקאסט שלנו, בנוסף לקהילה. וגם שניכם כבר התארחתם אצלנו בפודקאסט, אז עם אדיר הפרק כבר שוחרר, איתך טרם, ואני מאוד מאוד מחכה לו, כי...
טרם נכון למועד ההקלטה, לך תדע מה יקרה. לך תדע, אולי הפרק הזה יעלה עוד שנה, אני לא יודע. סתם. קיצר, אדיר, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
היום אנחנו הולכים לדבר, דיברנו עם אילה פוקס על איך אנחנו יכולים להיות IC בארגון, זאת אומרת מה הלבלים ומה כל דבר אומר.
ג'וניור, סיניור.
נכון, נכון. והיום אנחנו הולכים לפרק דווקא את הסולם השני שדיברנו עליו, אגב, הזכרנו אותו גם באותו פרק, שזה סולם הניהול.
נהדר. קיצר, שחר, אז באמת יש לך ניסיון ניהולי וניסיון בכלל קילומטראז' של... נראה לי אתה יותר שאני מפתח בתעשייה מאשר בן אדם. ובאמת אנחנו רוצים לשמוע ממך, בוא נתחיל רגע מהתחלה. למה דווקא ניהול?
אז אני אתחיל מזה שאני לא תכננתי להיות מנהל, איכשהו לפעמים החיים מתגלגלים וגוררים אותך למקומות שלא ציפית, או מאתגרים אותך במקומות שלא ציפית. אז בתור ילד נורא הייתי כזה חנון שנורא אוהב לשחק D&D ודברים כאלה, מבוכים ודרקונים. ואיכשהו לא היה לנו DM, את השהם בעצם, את מי שינהל את כל הסיפור הזה. ואיכשהו מצאתי את עצמי שהחבר'ה אמרו, יו, וזה, אולי אתה תעשה את זה. אמרתי להם, לא, תקשיבו, גדול עליי, אמרו לי, לך, תעשה את זה. ומצאתי את עצמי שאני לאט לאט מתחיל להוביל את הקבוצה של החברים, ופתאום כזה מגיעים לחטיבת ביניים תיכון, ואני מוצא את עצמי שאני עובד בזה בתשלום. ונורא נורא אהבתי את זה.
איזה קטע.
כן, זה היה מדהים, אחת מהעבודות הראשונות הכי כיפיות שיכולות ללכת לך בעולם.
אחרי עבודה כזו, למה הלכת לפיתוח? אני לא יודע, אבל...
כבר אז, לא, כבר למדתי מדעי המחשב בתיכון, גם הייתי באיזו תוכנית כזאת של לבוא ולהתחיל תואר ראשון במדעי המחשב בתיכון, שלא קרה בסוף. ואיכשהו בצבא, גם מצאתי עצמי מתגלגל, התחלתי בתור לוחם בנחל, ואיכשהו התקדמתי להיות שם קמבץ, ופתאום אתה מוצא עצמך שגם יש לך פתאום סוללה של חיילים, שאתה צריך לבוא ולדאוג להם. וזה היה יותר הדאגה לאנשים מאשר הרצון הניהולי. זה היה יותר הרצון לבוא ולהיות עם אותם אנשים ולתת להם מקום בטוח. זה הגיע יותר ממקום כזה. Fast forward כמה שנים, מצאתי עצמי שאני כבר מתחיל להתעסק בתור מהנדס תוכנה בכל מיני חברות, ובשלב מסוים הקמתי חברה משלי, שגדלה וגדלה וגדלה. זה לא שהיא הייתה איזה ענקית, אבל בשיא הייתה 11 אנשים, שפתאום אתה צריך לנהל 11 אנשים, וזה מאתגר. ופתאום הייתי צריך לפטר את אחד מהחברים הכי טובים שלי באותו זמן. שזה לא דבר פשוט, או כל מיני דברים שלא ידעתי איך להתנהל. כאילו, להיות מנהל זה לא מה שאתה נולד איתו. זה פשוט קורה. לאחר מכן התחלתי לעבוד באיזה חברה בשם בריזומטר, חברה קטנה, בתור אחד מהעובדים הראשונים. לימים גדלנו וגדלנו וגדלנו, ונרחשנו על ידי גוגל, שזה היה מגניב. וגם שם התחלתי בתור תפקיד של טקליד בכלל.
זאת אומרת, תפקיד IC.
בדיוק, תפקיד IC, גם לא היה כאילו סוג של שכבות ניהוליות. ואז בשעה מסוים, אחד מהדברים כאילו גם אחרי שהייתי מנהל בחברה שלי כמה שנים, קצת נשבר לי. כאילו להיות מנהל לפעמים זה משהו שהוא לגמרי יכול לסחוט אותך, כי אתה כל הזמן צריך איפשהו גם לשים את האחרים לפני שאתה שם את עצמך. אתה שים אותם מגניבות, אתה נותן לאנשים אחרים, ולא לוקח אותם לעצמך. את הקרדיט אתה נותן לאחרים, אתה לא לוקח אותו לעצמך. ואז איפשהו אמרתי, טוב, אני נכנס פה בתור IC, זה מגניב, לא צריך לנהל אף אחד, אני בא לתת עבודה. אבל איפשהו להיות מנהל זה באמת משהו שאני כן הרגשתי שהוא קצת טבוע בי, ולאט לאט אתה, התחלתי לנהל בלי שהיה לי את הטייטל מנהל שם. עד שבשלב מסוים באתי וקיבלתי טייטל, מצאתי את עצמי כבר מוביל כמה צוותים. וזה היה חוויה לא נורמלית. זה באמת הייתה חוויה לא נורמלית. מאז כבר עברו הרבה מאוד שנים. היום אני מוביל את כל האנג'ינירים ב-Imagine AI, וגדלנו ממני ל-30 ומשהו אנשים רק בשנתיים האחרונות, אז מגיע עם הרבה אתגרים.
לגמרי. בא לי לעשות רגע איזה שאלון טריוויה.
יאללה.
אוקיי, בסדר. אני אזרום. למרות שאתה לא זרמת בתחילה למתחילים, אבל אני אזרום איתך.
אחד.
כן.
אמרת D&D.
כן.
מה זה אומר לי בתור מפתח D&D?
זה משחק של ילדים.
לא, זה Do Not Disturb.
לא. יפה, זה גם...
אחד.
אני כאילו דרג אנד דרופ, רק אני חשבתי
על דרג אנד דרופ. אוקיי, אוקיי,
סליחה.
עכשיו...
אבל אדיר, אנחנו לא מדברים פה טכנית.
שאלה שנייה.
נכון, נכון.
לא, לא דיברתי איך לממש דרג אנד דרופ, אל תגזים.
לא, אבל אני אומר, כאילו כל המהות של הפודקאסט היא לא טכני ולא במקרה, אז כאילו לא הלכתי לכיוון טכני.
יפה שחר, יפה, אני אוהב את הגישה. ואדיר, מה שנקרא, בסכנה לשים את עצמו בפינה.
אבל יש עוד שתי שאלות מעניינות בשאלון הזה.
כן.
שאלה השנייה היא, ושחר לא לענות, כמה זמן אני מכיר את שחר?
אתה מכיר את שחר בערך 10 שנים.
מדהים.
כן.
בום.
וואו, רספקט, רספקט.
שאלה שלישית, איך?
אתה מכיר את שחר בגלל ששחר היה מרצה שלך בקורס בג'ון ברייס.
מדהים.
וואו, וואו, טל.
שאלה רביעית, מה שחר לימד אותי?
אג'קס.
קרוב.
גם.
HTML.
קרוב.
היה אז של HTML.
כן, הוא אז לימד HTML 5, זה היה...
זה היה חדש.
JQuery משהו.
כן, JQuery מובייל.
מובייל.
בוא נתקשיב.
וואי, טוב שוער. טוב שוער.
אני לא יודע מה זה, אני רק יודע שזה דבר כזה.
JQuery מובייל זה היה ספריית UI?
אתה שאת עצמך ממש בפינה אדיר, עד שאני מוצא אותך מהחדר. חוזרים עכשיו למניהול.
עכשיו רגע.
נו.
איך כל זה קשור לפרק שלנו?
אופה, יפה. כן, דבר. אני אוהב את הגישה.
שחר. מעניין אותי לראות אם אתה עושה את החיבורים. Mm-hmm. אם אני מפתח, אוקיי, ובא לי להיות מנהל, מה אני צריך שיהיה לי?
א', אני משער שאיפשהו גישה לאנשים. שתיים, רצון. כאילו, בלי רצון זה לא יעבוד. כאילו, אם אתה לא רוצה להיות מנהל, והדחפו לך את זה בגרון, או הרבה פעמים משהו שאני ראיתי בהרבה מאוד ארגונים, אתה מהנדס מעולה, אתה מפתח מעולה, ובאים ואומרים, טוב, אתה עושה את מה שאתה עושה טוב, תהיה מנהל.
יש הרבה ארגונים אחרים, מסוג אחר, שאומרים, אוקיי, הוא על הפנים, את לפטר אותו אנחנו לא יכולים, בוא נעשה שהוא יזיק קצת פחות, ונקדם אותו לניהול.
חר הצף, זה ככה זה נקרא.
נכון.
זה דווקא נראה לי מזיק עוד יותר.
זה מזיק עוד יותר.
זה נכון, אבל בחשיבה בארגונים האלה, לאו דווקא בעולם הטכנולוגי שאנחנו מכירים,
נכון.
זה קורה.
הבנתי את הרפרנס.
ומה שאני בא להגיד, הרבה מאוד מנהלים, אני הרגשתי לפחות שאני ראיתי את זה, חוויתי מנהלים מעולים בחיי, חוויתי מנהלים פחות מהסקאלה השנייה, פח השפע, חוויתי כאלה וכאלו. וחלק מהמנהלים הפח שהיו לי, זה היה חבר'ה שאתה רואה שהם פשוט היו מהנדסים מאוד טובים, אבל אף פעם הם לא באמת רצו להיות מנהלים, אבל הם הבינו שהדרך שלהם להתקדם זה לא להיות IC, כאילו לא להיות איזה individual contributor, אלא לבוא ולהתקדם בשדרה הניהולית. וזה מאוד 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 לא נכון מבחינתי.
יש כאלה כאילו שבאמת לוקחים את הקידום הזה רק אם רוצים העלאה בשכר. אתה מכיר את זה?
גם. למרות שאני ארגיד לך כזה דבר, יש הרבה מאוד IC שמרוויחים הרבה יותר מהראש צוות שלהם.
כן, נכון.
וזה קורה. זה קורה וקורה לא מעט. אז אם אתם מחפשים העלאה, יש דרכים יותר טובות מלבוא ולהתחיל לנהל אנשים, כי זה כאב ראש מסוג אחר. ואז מה שקורה, אותם מנהלים, שהם מנהלים... שהם היו מהנדסים באמת מעולים, כן? ופתאום עכשיו הם צריכים לבוא ולנהל אנשים, מה שהם עושים, הם עושים פעולה שיכול להיות שמעתם עליה, מיקרו-מנג'מנט. בעצם הם נכנסים לקרביים של הדברים.
גם אם לא שמעתם, הרגשתם בטוח.
בדיוק. ומה שהם עושים, כל פיפס הכי קטן, הם ממש מציקים לעובדים שלהם, כל דקה שלהם ביום הם רוצים כאילו להיות חלק מהרבה פעמים יבואו וינסו, אתה לא כתבת את זה מספיק טוב, אני אכתוב את זה בעצמי בערב. ראיתי כל מיני תופעות כאלו. בדיוק. כי בפועל, אותם מהנדסים באמת יודעים לעשות את זה יותר טוב מהחבר'ה שאותם הם עכשיו צריכים
מנהל
לנהל.
מנהל צריך לדעת לעשות את זה הכי טוב?
לא, לא, אבל אנחנו מיד ניגע בזה. אנחנו מיד ניגע בזה. מה שאני רק רוצה לסגור פה, לארוז את המשפט, זה שאתה יודע לעשות משהו יותר טוב, לא אומר שאתה צריך לעשות את הדבר הזה. סוף היום, המטרה שלך פה היא להכשיר את האנשים האחרים, לבוא ולעשות את הרמפאפ הזה, שהם צריכים לבוא ולעשות אותו.
אני לגמרי חושב שזה המטרה של מנהל, בכלל לא משנה אם זה מפתחים, לא מפתחים. האמת היא שאני כאילו כיוונתי לאיזה משהו אחר, שאני חושב שתסכים איתי, שזה בסוף תכונה ש... אני מאמין שיש לכל המנהלים הטובים שהיו לכם, ובסוף זה צריך להיות בעיניי דוגמה אישית. אתה לא יכול לנהל מכורח הסמכות שלך, אלא דווקא בעזרת הדוגמה אישית. ואיך זה קשור לזה שהיית המדריך שלי?
אני שואלת אותי סקרן, ממש.
אני זוכר שאני ראיתי את שחר, כאילו, כשהוא בא ולימד אותנו ב... כאילו חוץ מלדעת להעביר את התוכן, אתה רואה שזה, קודם כל זה בוער בו העניין של לשתף, ללמד. אתה בתור מנהל, אתה חייב, כמו שאמרנו מקודם, לדאוג לידע של הצוות שלך. אתה חייב שהוא כל פעם ימשיך להתקדם, ימשיך להשתפר ברמה, בדברים האלה. וראו ישר את הטכניקה הזאת בשחר, ובטח ובטח שגם אחרי שנגמרו השעות לימוד וזה, שחר תמיד היה עוזר. תמיד. זה לא שאחר, אתה יודע, אני לא רוצה להשוות אותו למדריכים אחרים בזמן, אני מדבר ספציפית על שחר.
תשווה, אני מרשה לך.
אני מדבר ספציפית על שחר. שחר היה מאלה שהם לא רק באים ומעבירים את המצגת. אז כבר אז אתה ראית את הדוגמה האישית, את הדברים האלה אצל שחר, אז אוהב אותך.
דבר ראשון, תודה.
יש לך לכלוכית.
אני מתרגש. אחד מהדברים באמת שעשיתי בקורס, אז בין מחזור למחזור, כל פעם הייתי דואג לעדכן את... את כל השקפים, את כל המצגות, את כל התכנים, כי הרגשתי ש...
וואי, זה מה זה חשוב. אני יכול להגיד גם כמרצה בעוונותיי בבוטקמפ, לא תמיד התוכן מותקן, ולא תמיד... מה לעשות? כי פשוט עולם זאת מהר. זה...
אז לא היה דבר כזה, כאילו גם... ברוב עוונותיי גם עשיתי תואר בהוראה, אז היה לי נורא 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 חשוב להכין מערך שיעור, ושכל שיעורים יהיו מסודרים, ושהסדר הכרונולוגי, ואותו דבר גם אני עושה עם, היום עם הצוותים שלי, כשאני מלמד משהו, או כשאני עושה משהו, הרבה פעמים אני גם מסביר לצוותים מה המוטיבציה שלי מאחורי זה. אני אתן דוגמה שקרתה לי שבוע שעבר. אחד מהחברי צוות שלי אמר לי, תשמע, יש לנו פה מלא פגישות. אמרתי לו, כמה מלא פגישות יש לנו? הוא אומר, כל יום יש לנו דיילי. אמרתי לו, נכון. ואז הוא אומר לי, אני לא מבין למה אנחנו צריכים כל יום דיילי, לא כל העולם ואחותו השתנה מאתמול להיום. אז אמרתי לו, אוקיי, אני מקבל. כאילו אמרת גם על הוויקלי שיש לנו פעם בשבוע, הוויקלי שזה too much, הורדנו את הוויקלי לפעם בשבועיים. ואז אנחנו עושים את זה ביי וויקלי. עובד. ופתאום אתה שואל אותי עכשיו גם על הדיילי, למה יש לנו דיילי כל יום? אז אמרתי לו, זה נכון שהמשימות לא משתנות בקצב כל כך תדיר, שמאתמול להיום כל החברה השתנתה. אבל אמרתי לו, נתחיל מזה שבדיילי, זה, אני נגיד עובד מהבית יומיים בשבוע, אז אמרתי לו, אז, ויש פה עוד כל מיני חבר'ה, אז לא יצא לי שאני רואה את כולם כל יום. ומה שהדיילי גם נותן לי בנוסף לזה, שאנחנו עוברים כאילו על המשימות, ואני מבין אם מישהו חלילה נתקע, כדי שאני אוכל לבוא ולעזור, זה נותן לי להסתכל לכל אחד ולכל אחת מכל חברי הצוות, בעיניים, ולראות אם חס וחלילה עובר עליכם משהו. זה הזמן שלי עכשיו לבוא ולראות, וכבר קרה יותר מפעם אחת שפתאום אני רואה שמישהו בא ומדבר, ואני רואה שהוא ישר סוגר את המצלמה, או שמישהו בא ומדבר, ואתה רואה שכאילו, הוא אומר, כן, כן, הכל בסדר, אבל אתה רואה שהעיניים שלו אומרות משהו אחר. וזו ההזדמנות שלי ישר לבוא, לשלוח לו פוף, הודעה בסלק, מה קורה אחי, הכל טוב, איך אתה? כאילו, וזה הזמן שלי לבוא ולקלוט את האנשים.
איזה נשמה אתה.
לא, בתור מנהל, אז לכל דבר שאתה עושה, יש... הרבה מאוד השלכות שזה לא רק הפן הטכני של זה, כאילו נכון יש את הפן הטכני שאני צריך לבוא ולעבור על כל המשימות, אבל כנראה שגם הג'ירה או כל מערכת ניהול משימות אחרת, תיתן לי אוברוויו מספיק טוב לדבר הזה.
או פודקאסט אחר.
אחי, אתם תראו, אני מבטיח לכם איך לכל אורך הפרק, כל סיפור ששחר אומר, אתם תבינו שזה דוגמה אישית, כי אני מתערב שאם אני שואל אנשים בצוות שלו, בלי ששחר אמר להם לעשות את זה, הם עושים בדיוק את מה שהוא עושה.
אני לא יודע, אבל אני מקווה.
אני בטוח. תעשה שאילתה, תשאל כאילו אם אפשר בצורה אנונימית אצלכם, אבל אני בטוח שהיו שיחות גם בתוך הצוות שלך של, אחי, מה קורה איתך? הכל טוב, אחי.
חד משמעית.
אני בטוח שהיו כאלה.
נכון, כי זה תרבות ארגונית, זה מיקרו תרבות ארגונית.
וזה מה שמנהל צריך להוריש לצוות. ככה אני רואה את זה, זה הדוגמה האישית שאני מדבר עליה.
ועכשיו אפשר להגיד לגבי שחר שהוא גם מנהל בכיר, זאת אומרת, הוא מנהל שמנהלים בעצם, ואז יש הרבה יותר השפעה לדמות כל כך דומיננטית, שמשרה את זה למנהלים, ואז מחלחלים את זה פנימה לצוותים, וזה מאוד מאוד חשוב, כי תרבות ארגונית של דוגמה אישית, של אכפתיות לעובד, לשאול באמת מה איתך ומה שלומך ומה הדברים האלה, של למידה, של הזדמנות, של כל הדברים האלה שבסופו של דבר עובדים מחפשים. וזה שווה לעובדים הרבה יותר מכסף, כי יש 20,000 מחקרים על זה שעובדים עוזבים עד עבודה בגלל סיבה אחת, מנהל.
אני יכול להגיד לך שאני עזבתי. באמת. היה לי באחד מהעבודות את המנהל הכי גרוע שהיה לי בחיים. באמת. הוא... אני התפוצץ לי אפנדיצית, אני מצאתי עצמי ממש גוסס בבית חולים, אני הייתי כאילו 10 ימים באשפוז, מורפיום, בלגנים, 10 ימים שאני באשפוז, שיחת טלפון אחת לשאול לשלומי, לא קיבלתי. כאילו, ה-SMS הראשון שקיבלתי היה כזה, טוב, מתי אתה חוזר לעבודה? סוג של.
יואו.
כל כך מבאס, כל כך מדכא. וזה היה הסוג של היום שאני אמרתי, טוב, בחברה הזאת אני לא אוכל להישאר, או לפחות עם המנהל הזה אני לא אוכל להישאר. ורק כדי לסבר את האוזן, מצד שני, לא עובד שלי חולה, אלא יכול להיות שאחד מהילדים שלו חולה, הוא יקבל ממני אס-אמס בערב, תגיד איך הבן שלך מרגיש. ברמת האכפתיות. עזוב רגע את הבן אדם עצמו, או קרוב משפחה שלו, וזה מספיק חשוב לי.
אני רוצה לשאול שאלה מאתגרת.
שוט.
תשמע, לך זה בא בטבעי. האכפתיות הזו, זה משהו שטבוע בך, בסדר? רגע לפני שהקלטנו היום את הפרק, עלינו במעלית, אמרת לי, וואי, טל, אתה לא מבין בכלל לכמה אנשים עזרתי. ואתה אמרת את זה לי, כי בתור חבר, אני מחשיב את עצמנו חברים, לא כי בוא תראה כמה גדול אני וכמה אני עוזר לאנשים. אתה אמרת לי, תראה, טל, איך הלב שלי חם ואיך הלב שלי התרחב היום, כי עזרתי למלא אנשים. זה טבוע בך, כי אתה שחר פולק. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה. בי, לדוגמה, שם קוד יוסקלה מרינוביץ', זה לא טבוע, העניין הזה. וואלה, אני מוצא את עצמי שאני לא מצליח להתקרב לאנשים עד כדי כך, ולדבר איתם על הילדים שלהם, ומשהו שבא לי פחות בקלות. אני הרבה יותר בן אדם מקצועי, אני עושה את עבודה שלי טוב, אני יודע גם פחות יותר להוביל פרויקט, לנהל משימות, להבין רגע, לנהל פרוצדורה. אני יכול להיות מנהל טוב?
אני חושב שכן, עם הכוונה. לאחרונה הצטרף אלינו מנהל חדש, מקסים, 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 מקסים. סופר אופרטיבי. סופר אופרטיבי. והוא נכנס על כל דבר, הוא נכנס ב-180. עכשיו הוא מנהל נפלא. כאילו כל המשימות, הכל מתוקתק, הכל מסודר, אני מדבר איתך חיילים. אבל אחד מהדברים שנגיד אני עבדתי איתו, זה היה, אמרתי לו, זה אפילו עניין של איך לשנות את צורת השאלת שאלות שלך, כדי שהצד השני לא ירגיש חלילה מאוים, או שירגיש שהוא צריך להתגונן. ואני אתן דוגמה. הוא נורא רצה להבין איך כל מיני חלקים של המערכת עובדים. אז הוא שאל, למה זה ככה? או מי עשה את זה? ואתה יודע, ואנשים ברגע שאני אשאל אותך עכשיו, למה זה ככה? למה אתה לובש את זה? עכשיו, אתה ישר תבוא ותיכנס לאיזה מקום מתגונן. עכשיו, אני לשנייה לא התכוונתי, אני באתי להחמיא לך, כאילו, מה איזה שאלה שאלתי אותך היום? רק איך הבד, נכון? כן. כאילו, כי באמת אכפת לי, כי אני אומר, האם אני הייתי לובש דבר כזה, עזוב רגע את העניין של הנראות, לי חשוב שהבד יהיה לי נעים, והיה לי חשוב לדעת אם לך זה נעים. ואמרתי לו, קח את אותה שאלה בדיוק, ששאלת עכשיו, למה זה ככה? או מי עשה את זה? לשאול שאלה אחרת, בדיוק באותו אופן, אבל תשנה קצת את המינוח של, וואו, זה נראה ממש מגניב. אכפת לך להרחיב לי, אתה יכול לרגע להסביר לי על זה קצת בהרחבה? הכמות זמן שלקח לי להגות את שתי המשפטים, הבדל של כמה מילי סקנדס. התשובה שאתה תקבל בחזרה, וההיענות שאתה תקבל מחברי הצוות.
והתחושה תשאיר על מי ששאלת את השאלה.
בדיוק. סוף היום, אנשים מהרבה מאוד מקרים, מהרבה מאוד חוויות, לא זוכרים את התוכן, אבל הם לבטח זוכרים איך גרמת להם להרגיש.
חד משמעית.
כל מי שעבר אי פעם ראיון עבודה, והיה שם איזה מנהל שראיון אותו וגרם לו להרגיש כמו אידיוט, הוא לא יזכור את השאלות שהמנהל שאל אותו, הוא רק יגיד, לחברה הזאת אני לא חוזר יותר בחיים. למה? המנהל שם חושב שהשמש זורחת לו מהתחת, pardon my French, והיחס שהם נתנו לי, החוויה שהם נתנו לי, הייתה על הפרצוף. לעומת זאת, אני יכול להגיד לך שאני כשאני מתקשר אפילו להודיע למועמדים שלא עברו, א', לי נשבר תמיד איזה משהו בלב כזה, כל פעם שאני צריך להודיע למועמד שהוא לא עבר. ולא היה לי באמת כמעט פעם אחת שהמועמד לא אמר, שחר, תודה רבה, החוויה איתכם הייתה מדהימה. ולי זה כל כך חשוב, גם בתור מנהל, אבל לפני הכל בתור בן אדם. ולגבי השאלה שלך, זה לבוא ולעשות את הפיינטיון הקטנים האלה. זה לא, אני לא רוצה שתזייף אכפתיות. אבל אני כן, בתור מי שמכשיר מנהלים, מלמד אותם כל מיני טכניקות, איך לשאול שאלות, איך לראות אם עובר על בן אדם, עובר על בן אדם משהו. והדברים האלה סופר סופר חשובים. נגיד הרבה פעמים, הנה היה לי מקרה. מקרה לאחרונה, אם עובד, הפרפורמנס שלו ירד באופן משמעותי. עכשיו אני יכול לבוא אליו ולהגיד, מה זה למה אתה עושה חרה של עבודה? תתייפס על החיים שלך או שאתה הולך הביתה. כמה מוטיבציה זה ייתן לך? כנראה שלא הרבה.
ההפך.
ההפך. לעומת זאת, אם אני בא, בדבר ראשון שואל, תגיד אחי, דל, איך אתה? הכל בסדר, הכל בסדר בבית, הכל בסדר עם המשפחה. יכול להיות שעובר על הבן אדם משהו, והוא לא שיתף אותי, אני לא יודע על זה, אני הרבה דברים, אבל קורא מחשבות, אני לא. אבל יכול להיות שזה מה שהשפיע לו על העבודה. קרה לנו, מקרה, עם מישהו שאחד מהחברי צוות, היה לו בעיות עם אבא שלו בריאותיות, זה מאוד מאוד פגע לו בעבודה. אנחנו, ברגע שהוא שיקף לנו את הדבר הזה, לגמרי עשינו אקומידציה לדבר הזה. הוא היה צריך ללכת לבית חולים בבוקר, שינינו את כל הלוז שלנו כדי, אתה יודע, לבוא ולהתאים את עצמנו אליו. כאילו אמרנו לו, הוא אמר, יש ימים שאני לא יכול להגיע. אין בעיה. שינינו את הלוז, עבד ביום שישי במקום, כאילו להשלים את השעות האלה, כדי שנוכל לבוא ולהתאפס. וגם אם הוא לא היה משלים אותו מבחינתי, זה גם היה בסדר. הרעיון זה שסוף היום, אנחנו עובדים עם אנשים, בשביל אנשים. ואתה לא יכול לעשות את זה, אם התקשורת הבין אישית תהיה לא טובה.
אני חושב שזה הרבה, אפילו הרבה יותר קריטי וחשוב בחלקת אלוהים הקטנה שלנו כמפתחי תוכנה, כי שם דווקא אנשים האלה שהם קצת יותר תקשורתיים, קצת אבל יכולים להתבלט הרבה יותר.
חד משמעית.
כי אין מה לעשות, זה ידוע שבתחום שלנו, בגדול אנחנו עם של בוקים, שיודעים רק להשפריץ קוד, שנדברים מול ה-IDE, במקרה הטוב עושים כזה, לבן אדם לידינו, וככה מדברים.
אתה רוצה לספר להם איך אתה מתכתב איתי בוואטסאפ?
נראה לי דיברנו על זה כבר בפרק, אם הייתי, הם יודעים.
שמה היה?
תספר גם לשחרנו.
מה, אני רוצה לשמוע.
אני, כל פעם שאני מתכתב עם טל, אני יכול לרשום משפטים, כאילו... מכניס פאצ'ן לתשובה.
כמו שהוא כותב תוכן בלינקדין, הוא כותב לי פוסטים בלינקדין.
בוואטסאפ. מדהים.
שתבין שמבחינתו פוסט זה 5 מילים, כן? כי זה ההודעות שלי, 5 מילים מינימום.
אני סתם הגזמתי, אבל כן, הוא כותב.
ואז התגובות שלו נגמרות בין מילה ל3. ואני נשבע לך, אחי, זה שיחות של חצי שעה, ככה.
במילה.
במילה. וואו.
הייתי משתגע.
אני כל הזמן אומר, אני כל פעם מצלם לו מסך, אני אומר, תסתכל, תראה. כל פעם מילה אחת.
אני אסביר את הנקודה שלי, זה שחשוב לי מאוד לענות, והחשיבות שלי לענות עולה על החשיבות שלי איך אני עונה. זה העניין. ולכן אני עונה, אבל אני עונה קצר. וזה התעדוף שלי. יכול להיות שאם הייתי... מתעדף, אני פשוט לא יכול...
איך היית עונה אם היית מנהל של מישהו?
יכול להיות שהייתי עונה באותו אופן, כי אני אגיד לך, יש אנשים שרואים הודעה, ואומרים אני אענה אחר כך. אני, ברוב הפעמים זה לא קורה אצלי. אני מעדיף לענות ישר, וכן, ואני יודע שאולי זה איזשהו פאק אצלי, לפעמים אני גם עונה באופן מטומטם, לפעמים אני כותב חט 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 מתי שזה לא מתאים,
סבא שלי נפטר.
לא עד כדי כך, אבל פרק כזה, וואט, למה, מה, לא משנה. אני יודע שזה איזשהו פאק אצלי, אבל אני מעדיף את הפאק על זה, על פני לשכוח לענות.
אז אני, כן, יש לי נקודה להביא פה.
אגב, אני מת לענות עוד על מה שדיברתם מקודם. פשוט נתתם פה דואט רציני, והיה לי קשה...
להיכנס? חלילה. אז אני רק אסגור את הפינה לגבי זה.
יאללה.
הייתה לי מישהי בעבודה, יש לי מישהי מקסימה בעבודה, שהיא אמרה לי, שחר, אתה נורא קצר איתי. ואמרתי לה, מה זאת אומרת? כאילו בהודעות, כי הייתה רושמת לי, אתה יודע, היי, מאמי, מה שלומך? ואז אתה יודע, אני רואה את זה כשאני רואה את זה, אני עושה לה הכל סבבה, דברי, כאילו... ואז היה לנו one on one, אחרי תקופה כזאת של כמה חודשים שכאילו, כל פעם אני אומר לה, אל תראה תשאלי אותי כאילו מה קורה, כבר תכתבי את כל הודעה, אנחנו פועלים באופן אסינכרוני, נכון?
Don't ask to ask.
Don't ask to ask, בדיוק, או כאילו אין לי בעיה שאת שואלת לשלומי, אני אשמח גם לענות לך, אבל לא פנית אליי עכשיו כדי לשאול לשלומי, פנית כי את צריכה משהו, ואני אשמח לעזור, רק תגידי מה את צריכה. כאילו אני עכשיו עונה לך, ואז פתאום השיחה הזאת הופכת להיות...
בסדר, מה קורה? אחלה,
בדיוק. ארבע הודעות, חמש הודעות על פני ארבע, חמש שעות, רק כדי לבוא ושתוכלי לשאול את השאלה. אז אמרתי, תפליטי את הכל במכה אחת, בהודעה אחת, אני מבטיח, אני גם אגיד לך מה שלומי, ואני גם אענה לך על ההודעה. ואז היא אמרה לי, אתה נורא קצר איתי. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, באחד על אחד, וכשאנחנו מדברים, אתה תמיד מקסים ונעים, בסלק, אתה נורא קצר. אמרתי, תקשיבי, עם כמה אנשים את מתכתבת ביום בסלק? אז היא אמרה לי, בין חמישה לשישה. אז אמרתי, אני בין 50 ל-60, ביום, כל יום.
נראה לי יותר ולא ספרת.
זה רק בסלק, זה רק בסלק, לא כולל קבוצות. ואמרתי לה, ויותר מזה, אני רוצה לענות לך, אבל כאילו, אני צריך שתשאלי את השאלה. לא תשאלי את השאלה, לא תקבלי. אז מה שהיא אמרה לי, ושיניתי את ההרגל שלי איתה ספציפית, ועוד פעם, כי היא הרגשה מספיק בנוח לדבר על זה, היא אמרה, אתה לא מוסיף לי אף פעם, לא אימוג'י, לא שולח לי נשיקה, לא עושה לי את הידיים של הפרי, לא עושה לי וייב כשאני עושה לך היי, אתה רק כותב במילים. ופתאום אני הבנתי שיש פה גם הבדל דורי, שכאילו היא ביותר מעשור יותר צעירה ממני, ואחד מהדברים שאני הבנתי, הבעיה אצלי, אני לא כתבתי בשפה שהיא רגילה אליה.
אני יודע שחד משמעית, תודה אגב על זה שאתה משמש כסוג של פסיכולוג ביני לבין אדיר, אבל אני יודע שבעיה אצלי.
מגשר.
כן, כן, אני יודע שבעיה אצלי, חד משמעית.
סבבה, אז מה שאני בא להגיד, אני נורא שמחתי שהיא שיקפה לי את זה, ומאז, פשוט לכל השיחות, סוף כל הודעה, אני מוסיף לה אימוג'י, והיא סופר מבסוטה מזה, ושאלתי אותה, עשיתי לה פולו-אפ כאילו 3-4 חודשים אחר כך, והיא אמרה שהרגישה שהתקשורת שלנו השתפרה פלאים. אז גם בתור מנהל שווה לבוא, ולשאול את החבר'ה שלכם, כי כמו שאתם אומרים, כל אחד מכם מתקשר טיפ-טיפונת, אחרת, אתה מחביר במילים, אתה מקצרר למוות, ובפועל יש פה איזה דיסוננס, כי אתם לא רגילים, אתם לא מדברים באותה השפה. עכשיו, וגם, טוב שאתה אמרת לו, מבחינתי לפחות, שלך יותר חשוב לענות גם אם זה קצר, מאשר לא לענות בכלל, וזה מה שיקרה אם אתה לא תענה לו במיידי. נכון? אז אני כן רואה בדבר הזה, כן תקשורת טובה בין שניכם. יופי. גם אם אתם לא מסכימים עליה.
אני שמח שאתה בעדי. מה כן, רציתי להגיד על השיחה הקודמת, אדיר?
אז מקודם שאלת אותו אם בן אדם שהוא לא יודע לקלוט רגשות, אם הוא יכול להיות מנהל. ווואלה, רציתי להתפרץ ולהגיד, לא, הוא לא יכול. ואז שחר ענה יחסית מהר וטוב שככה, כי זה בעצם הסביר לי, או חידד לי, שתכלס כל אחד, כאילו מה, שנייה אני אחזיר אחורה, שחר אמר שהוא צריך כאילו הכוונה. ותכלס כל אחד צריך... איזשהו מנטור שיהיה לו בחיים. אגב, זה יכול גם בתור ה-IC, אבל זה בדיוק העניין, שבתור מנהל, אתם חייבים, אם כבר בחרתם להיות מנהלים, תדאגו שמישהו מי שיהיה מעליכם, זה מישהו שמבחינתכם, זה מישהו שאתם גם רוצים לקחת דוגמה ממנו, והוא גם יכול ללמד אתכם.
אני אגיד גם פה שיש סוגים שונים של מנהלים. זאת אומרת, ובמקומות שונים ועם צוותים שונים, זה עניין של חיבור, ומאוד יכול להיות שאני בתור פרסונה אתחבר למנהל מסוים, ובתור פרסונה אחרת אתחבר למנהל אחר. אני יכול להגיד שעל עצמי שמאוד קשה למסגר אותי. מאוד קשה לבוא ולשים אותי במסגרת, אתה עושה רק את זה, אני הרבה פעמים כאילו...
כאילו סלשר.
נכון, אני גם סלשר, ואני גם רוצה לתרום בעוד דברים ובעוד נקודות.
מה זה סלשר לטובת מי שלא מכיר?
גם וגם, זאת אומרת, אנשים שאני בסופו של דבר חי תמיד על החיתוך בין טכנולוגיה, תוכן ולמידה. זה אני. ואני פועל בחיתוך הזה עכשיו, וחיתוך זה חיתוך רחב, ולפעמים אני מאוד בקצה הטכנולוגיה.
זאת אומרת, בעשייה שלך, לא בעניין של מה מעניין אותך.
נכון, וזה גם מה מעניין אותי. עכשיו, בתוך התפקיד שלי גם, אני יכול להגיד לך, בפוסט שאני רוצה לכתוב, אולי יצא מחר, אחד הדברים שאני הכי לומד מהם, כמפתח, זה ויכוחים טכנולוגיים. ויכוחים כאילו בסוג של מרחאות.
כן, המתכנתים אוהבים להתפלפל.
נכון, ועכשיו, אני עושה את זה גם בתור קטע של לבוא ולהניע שיחה, וגם בתור להיות סירוגין לומד וסירוגין גם מלמד. ואני מצאתי שזה משהו ששיפר אצלי את היכולות הרבה יותר מעכשיו לכתוב עוד שורת קוד. הדיונים האלה בצוות ועל טכנולוגיה ולך לעשות ככה ואם לעשות ככה וכל הדברים האלה. עכשיו פה גם זה תרבית ארגונית ואיך עושים את זה נכון ואיך עושים את זה בלי לדרוס את האנשים, כל ה...
אלימות פיזית מתונה.
כן, בדיוק. עכשיו, אני יכול להגיד לך שחוויתי, אני אדבר דווקא בצבא על שני סוגים של מנהלים שונים שהיה לי. אחד היה מאוד מאוד משימתי, אבל מצד שני גם מאוד מאוד הצמיח אותי. הוא היה יחסית מיקרו-מנג'מנט, אבל איתי הוא לא היה מיקרו-מנג'מנט, אבל כן דחף, כל מה נתגר אותי ודחף אותי למקומות והצמיח אותי, כאילו הוא היה בעצם הבוס הראשון שלי בצבא, הרמד הראשון שלי בצבא שהגעתי הכי טרי כאילו בעולם וזה, וממש ליווה אותי איזה 3 שנים וגדלתי יחד איתו, סוג של האבא שלי בצבא, באמת. ולאחריו הגיע מישהו הרבה יותר צעיר, והייתי רגיל כאילו לבוא ולבוא אליו ולפלוט את כל המשימות שיש, את כל הבעיות שיש, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הרגע הייתי נתקע נשמתי באיזשהו מקום. כי בדיוק כמו ששחר נגיד שם דגש גם על הקטע האישי, הוא שם הרבה יותר דגש על הקטע האישי, והרבה יותר נעים לך לעבוד פה, כיף לך, אתה אוהב את מה שאתה עושה. וזה שני סוגים שונים, משניהם הסתדרתי. אז הטמפרמנט, או מה אתה שם דגש קודם, זה לא שמנהל הראשון לא היה חמים או משהו כזה, ואם הייתי רוצה, פונה לבניין אישי, הוא היה מאוד מתחשב, הוא התחשב בהרבה מאוד דברים גם אישיים. אבל שאלה היא מה, בדיוק מה אתה משדר החוצה, ובאיזה שפה זה מגיע לביטוי, ובאיזה שפה אתה מדבר. והאם אתה יותר שם דגש על המשימתיות נגיד, ועל התהליכים, או יותר דגש על האנושיות?
אני לא חושב שזה one without the other.
נכון.
כאילו אני יכול להגיד לך שגם אני סוף היום משימתי, ולוקח את המשימות הגדולות, ועוזר לצוותים לפרק אותם, כדי שנוכל להוריד אותם לקרקע ולבצע אותם בצורה הכי טובה שיש. ויותר מזה, אני מלמד גם את הצוותים טכניקות איך לעשות אותם טוב יותר. סתם אני זורק לך נגיד משהו שלימדתי את כל הראשי צוותים שלי, והם לימדו את כל חברי צוות שלהם. זה גישה שנקראת 1-3-1. מכיר?
לא.
1-3-1 זה טכניקה שהרבה פעמים מנהלים משתמשים בה. אתה בא אליי נגיד עם המשימות, או שאתה בא אליי, אתה אומר לי, שחר, יש לי בעיה. אבל אתה לא בא אליי עם בעיה אחת, אתה בא אליי פתאום עם סוללה של 12 בעיות. ואז אני אומר לך, וואו, שנייה, אוקיי, מגניב. בוא דבר ראשון, נאפיין את הבעיה. מה הבעיה המרכזית אותה אתה בא לפתור? כי אתה לא יכול לפתור עכשיו 12 בעיות ביחד. אי אפשר. זה לא פתיר. אבל בוא תבין מבין כלל הבעיות האלה, מה נגיד הבעיה המרכזית שאתה בא עכשיו לבוא ולתקל. ואז מה זה 1-3-1? אחד זה, דבר ראשון, בוא נאפיין את הבעיה. בוא נאפיין טוב את הבעיה. ועכשיו, problem well defined זה problem half solved. ברגע שהצלחת להבין איזה בעיה אתה בא עכשיו לפתור, מעולה, אל תבוא אליי רק עם הבעיה, כי אז אתה בא אליי בשביל הפתרונות. אני אמצא את הפתרון, לי יש את הפתרון כבר עכשיו בראש. אני צריך שאתה תבוא אליי עכשיו עם 3 פתרונות אפשריים. ולמה דווקא 3? כי אם תבוא אליי עם פתרון אחד ואני אקבל לך את הפתרון הזה, כי זה לא הפתרון, נכון? אני מראש רוצה שאתה תבוא עם האלטרנטיבות, תסביר לי גם כל אחד מהפתרונות, למה הוא טוב ולמה הוא לא טוב, מהשלוש פתרונות שאתה מגיע אליי. ומה זה האחד? האחד עכשיו זה בוא נבחר מבין 3 הפתרונות שהגעת אליי, את הפתרון שהכי טוב, הכי מתאים, וגם אופרטיבית, איך אנחנו יכולים לבוא ולבצע אותו. מאז שעשינו את זה, זה שינה לנו את התרבות הארגונית של איך שאנחנו באים ומסתכלים בכלל על בעיות. וזה, לא אני המצאתי את זה, אני פשוט עושה איזה re-echoing, אם תרצה, לדיסציפלינות שגם ככה אנשים עושים. ולגבי מה שאתה שאלת, אדיר, שאלת קודם, האם בן אדם עם רגשיות נמוכה יכול להיות מנהל?
שהוא לא רגיש. אני חושב שהוא לא יכול, אבל אני מקבל את זה של מה שאמרת שאפשר לעבוד על זה.
אז יפה, אני יכול להגיד לך שגם אני, אין כמעט תקופה שאני לא עובד על זה. יכול להיות שיש אנשים שזה בא להם קצת יותר בטבעיות מאחרים, אבל זה לחלוטין משהו שהוא למיד. כאילו, כל עוד אתה לא באמת באיזה קצה של איזה ספקטרום, ואז באמת יש לך קשיים של ראייה חברתית ודברים כאלה,
כן.
שזה אני לגמרי מבין, אבל למרבית האוכלוסייה, אתה כן, זה כן אפשר ללמוד את זה. אני יכול להגיד לך שאני עד היום, אני קורא אין ספור ספרים על איך לתקשר טוב יותר. אין ספור ספרים איך לעשות מסע ומתן טוב יותר. אין ספור ספרים על איך אני יכול עכשיו לבוא ולתקשר יותר טוב עם אנשים. כי באמת באמת אכפת לי.
יש לך גם מנטור, היה לך מנטור לניהול.
היה לי עכשיו נגיד מה שקרה לפני שנה וקצת, ראיתי שהצוותים שלי מתחילים לגדול. ואמרתי, טוב, אני צריך לעשות פה משהו שאף פעם לא עשיתי לפני. צריך להוביל פה צוותים טכניים מולטי-דיסציפלינריים, הרבה יותר מורכבים ממה שאני עשיתי. וגם היה לי כל מיני דברים אחרים. נגיד, היה לי, אני והבוס שלי, גם לי יש בוס, וגם אני הייתי צריך לתקשר איתו באופן מסוים, והיה לנו לא מעט טאקלים. מה שעשיתי, לקחתי מנטורית, לקחתי מישהי, בתשלום כל הסיפור הזה, ובמשך 8 חודשים, ממש בנינו תוכנית, נפגשתי איתה אחת לשבוע, במשך 8 חודשים, והיא עזרה לי לבוא, והיא יועצת אישית.
אתה רוצה לעשות לה שאוט-אוט?
נורית סבג, מדהימה, 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 באמת, בחורה שלימדה אותי כל כך הרבה, ואם להיות כן, אני גם מתכנן לחזור אליה, כן? באותו זמן אנחנו באנו, בנינו תוכנית לאותם איקס חודשים, ומה שהיא עשתה, היא פשוט באה ועזרה לי לפרק סיטואציות. וחצי מהמפגשים, כאילו, אתה מסיים אותם בדמעות, ואתה יוצא סופר מועצה מהדברים האלה, והיא נתנה לי תרגילים לעשות עם הצוות, והיא נתנה לי תרגילים לעשות עם הבוס שלי, והיא נתנה לי תרגילים שהייתי צריך גם לבוא ולעשות עם עצמי. ובסוף היום, fast forward 8 חודשים, ופתאום אתה אומר, וואו, יש לי תקשורת הרבה יותר טובה עם הצוותים שלי, הצוותים שלי מתפקדים טוב יותר, התקשורת שלי עם הבוס שלי, כי הבוס שלי הוא סופר אופרטיבי, אחד מהאנשים הכי חכמים שפגשתי בחיים שלי, אבל כשאני בא ומציג לו דברים, לא יכולתי להציג לו, אני חושב ש... הוא רוצה נתונים, הוא רוצה hard numbers, והבנתי שהבעיה לא הייתה אצלו, הבעיה הייתה אצלי, כי אני, כשאני באתי לתקשר איתו, לא פעלתי בדרך שבה הבוס שלי רוצה לקבל את האינפורמציה. ואני רואה הרבה מאוד אנשים עושים את זה עם הבוסים שלהם, הם תקשרים כמו שהם חושבים, אבל אם הבוס שלכם, המנהל שלכם, רוצה או צריך לקבל את הדיג'סט של האינפורמציה בדרך מסוימת, תנסו לתת לו את זה, או לפחות תשקפו לו שאתם לא מצליחים לתקשר את זה כמו שהייתם רוצים איתו.
מעולה, נגענו בזה אגב בפרק עם אתי אביטל על סטורי טלינג, זה ממש העניין הזה, לבוא ולחשוב רגע מי הבן אדם שאתם דנים איתו, ואיזה מסר תשמעו.
בא לי רגע שנעצור, אנחנו דיברנו כאילו הרבה על רגשות ודברים כאלה, שאני חושב שזה אינרנטי בכל תפקיד ניהולי, אבל בא לי שנחזיר רגע את העניין של איך זה קשור למפתחים. כאילו בתכלס, הבאנו את שחר, כי גם אני וגם אתה חושבים שהוא מנהל מדהים, ואנחנו לא עושים את זה כדי להרים לשחר.
גם, לא, הצלחתי כאילו... לעבוד עליכם.
כן? אני חושב שהמטרה פה היא לא להרים לשחר, כמו באמת לתת פה... טונות של ערך למאזינים שלנו, ובא לי רגע שנחזור ונגיד, אוקיי, זה מאזינים שמתכנתים, ובא לי רגע להסביר להם איך ניהול מתקשר דווקא למתכנתים. אז אולי אתה יכול לשתף אותנו דווקא על קשיים של ניהול של מתכנתים.
אז אני אתחיל אולי מזה שהרבה מאוד חבר'ה שהם עוברים מפיתוח לניהול, הדבר הראשון שהם נורא חוששים ממנו זה שהם הפסיקו לכתוב קוד. אז אני מאמין שלי, מנהלים, לפחות בוא נגיד, ראשי צוותים, חייבים לכתוב קוד. ההסתכלות שלי היא שאם אתה ראש צוות בתחילת הדרך, אז כנראה שכל עובד שלך ייקח 20% מהזמן שלך, ואם אתה, ככל שאתה יותר ותיק, הוא ייקח לך 10% מהזמן. ואז כאילו, גם אם יש לך עכשיו 5 אנשים, אבל אתה מנהל ותיק, אז 50% מהזמן שלך ילך לניהול. 50% מהזמן שלך ילך לקוד. ואני שומע שזה פחד שהוא קורא להרבה מאוד מפתחים, וגם לי היה את הפחד הזה. אוקיי? זה גם פחד שאני, כי אני נורא אוהב לכתוב קוד, אני כותב קוד פחות או יותר מגיל 14, ולא הפסקתי מאז. וזה משהו שחשוב לבוא ולשים אותו על השולחן, דבר ראשון. לגבי לנהל מפתחים, יש לך פה לא מעט אתגרים, כי זה נורא תלוי גם הפרסונה שעומדת מולך, נורא תלוי איזה סוגי צוותים, נורא תלוי גם איך מנהלים את הצוותים בתוך החברה שלך. כל הדברים האלה, ונורא תלוי גם בתרבות הארגונית. אני יכול להגיד לך שיש ארגונים גדולים, בדרך כלל ארגונים אמריקאים, שגם ראש צוות לא כותב קוד לחלוטין. ואז נורא קשה לו בדיונים הטכניים, איך שלא תהפוך את זה, כי הוא לא כותב באמת קוד שם. הוא לא נכנס לך לעומק, הוא מנהל אנשים. וזה בסדר, אני לא אומר שזה לא הגישה שלי, אבל זה לא אומר שזה לא בסדר.
אני יכול להגיד שהייתי בתאגיד אמריקאי, היה לי ראש צוות אגב מדהים, אני באמת זוכר שהוא לא כתב קוד, אבל דווקא אני כן זוכר שהוא היה עושה קוד ריוויו.
עושה, נכון.
וזה כן עוזר לך בתור ראש צוות, עדיין להישאר ב... Keep you on the track, מה שנקרא.
לגמרי, אבל מצד שני אני רואה שזה מקשה עליהם את ההכשרה של ה... כאילו, את ההכשרה ההנדזונית של המפתחים. עכשיו, לגבי איך זה לנהל מפתחים, אז זה נורא תלוי כמה אתה ותיק בתור ראש צוות, וזה, כאילו, בוא נגיד שראש צוות זה התפקיד הניהולי הראשון בדרך כלל, או סקווד ליד, או ראש צוות, תלוי אם אתם מתנהלים בסקוודים, שזה בדרך כלל צוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים, או ראש צוות שזה בצוותים שהם בדרך כלל צוות שהוא מוגדר, נגיד, רק צוות פרונט-אנד, או רק צוות בק-אנד, סבבה? ההתנהלות מול הצוותים עצמם, היא צריכה להיות ברמה כזאת שא', אתה תמיד תוכל לבוא ולאתגר את החבר שלך. סך הכל אם תיתן עכשיו, אם אני אתן עכשיו למישהו משימה שהיא 10 רמות מעל מה שהוא מסוגל לעשות, זה רק יבוא וייצר תסכול. לעומת זאת, אם אני אתן לו משהו שהוא 5%, 10%, 15% יותר קשה ממה שהוא אי פעם עשה, הוא ילמד מזה. הוא יגדל לתוך זה. וזה חלק מהאחריות שלנו בתור מנהלים. ואיך זה לנהל מפתחים באופן כללי? אני אישית מאוד אוהב את זה. כאילו, סוף היום, אני לומד המון מהמפתחים והמפתחות שאני עובד איתם. גם מהג'וניורים. אפילו הרבה מאוד מהג'וניורים.
למה? למה? זה חשוב לי. למה דווקא מג'וניורים?
הנה, אני אתן דוגמה, ואז אני אסביר את המקרה הזה. לפני שנה בערך, מי שהיה אצלי ג'וניור, שנה ניסיון, אנחנו העבודה הראשונה שלו. אני יצאתי לחופשה של 3 ימים להיות עם המשפחה שלי. אני חוזר חזרה למשרד, הוא אומר לי, עם חיוך ענק, עם חיוך מצד לצד. הוא אומר לי, שחר, זרקנו את כל הקוד שעשית, זרקנו את כל הקוד שלך, ובנינו פה משהו הרבה יותר מגניב. בוא תראה.
איזה חמוד. סלש, הפלנו את פרודקשן.
איזה חמוד.
למי זה לא קרה? כן, אני כל כך שמחתי. פתאום הגיע הסיניור שבנה את זה ביחד איתו ב3 ימים שלא הייתי, ואומר, מה, הראת לו את הקוד? אמרתי לו, הוא אומר לו, כן. וכמה שחר כעס, אז הוא אומר, הוא לא כעס, הוא אמר לי שהוא גאה בי. ולמה הייתי כל כך גאה בו? כי אני עושה דברים כבר חצי על אוטומט, אתה יודע, כי אתה עושה משהו כבר הרבה מאוד שנים, אתה לפעמים, אתה לא תמיד עוצר לחשוב, כי אתה אומר, זה כבר יש לי, זה נתיב במוח, כמו שאני לא צריך את Waze, אני יודע להגיע הביתה מפה, זה הנתיב הכי מהיר. ויכול להיות שיש כבר כביש חדש שאני לא יודע עליו. יש איזה נתיב חדש שלא הכרתי.
זה קרה לי השבוע, האמת היא, ממש.
בבקשה.
זה קרה לי, כאילו, נכנסתי לעבוד במקום חדש יחסית, ויש לנו כאילו סוג של tech lead, והיה לי איזושהי בעיה, אז פתרנו אותה, במקום state של React, הלכנו לפלין JavaScript, קוד מכוער לחלוטין.
אבל עובד.
עובד, אמרתי לו תודה רבה, הוא אלוף בזה, בפלין JavaScript ונילה. הסתכל על זה, אמרתי, לא, לא יכול להיות שזה הפתרון, ואז מצאתי פתרון שכולו CSS, וראיתי לו, אמרתי לו, תקשיב, זרקתי את כל ה-JS שלך לפח, הכל עובד, ממש ככה, כן. זה ממש דומה, והוא אמר לי, וואט? ואז אמרתי לו, הנה תראה.
ועבד?
כן.
אז כל כך שמחתי, לפני הכל, הייתי נורא גאה בו, זה בחור מדהים בשם יגדן, שפשוט הצליח לבוא ועשה רמפ-אפ מטורף, כמו שלא ראיתי הרבה אנשים שעשו בחיים שלהם, באמת. ומה שהיה לי נורא כיף, זה גם שחלק מהתרבות הארגונית שהצלחנו לייצר, זה שעובד, תחשוב, עובד ג'וניור בא לבוס שלו, שכנראה גם מבוגר ממנו ביותר מעשור, ובא ואומר לו, תשמע, עשיתי פה משהו יותר טוב ממה שעשית, זרקתי את כל מה שעשית על הפח.
יותר נכון, הבוס של הבוס שלו.
זה נכון, וזה עובד. ואיזה כיף. ואני כל כך שמחתי, כי אני הייתי גאה בו, כי סוף היום, אני לא פה כדי לכתוב את הקוד. אני יכול, אני כותב קוד עד היום. אבל סוף היום, אני רוצה שאתה תהיה הכי גדול שאתה רק יכול. אני רוצה שאתה תגיע הכי רחוק שרק אפשר.
שחר, תסגור אותי פה רגע, כי אני חייב להבין. מצד אחד, מפתחים מאוד מאוד חוששים מהעניין הזה של להפוך להיות מנהלים, כי הם יפסיקו לכתוב קוד. מצד שני, אתה אומר, רגע, לא חייבים לוותר על הקוד, כי אמרת, נגיד, נוסחה כלשהי של בין 30-50% אתה כותב קוד. מצד שלישי, יש גם את כל הקטע הזה של IC, שאם בן אדם רוצה להתקדם ולהיות מקצועי ולהיות חיית קוד, אז הוא הולך להיות IC. אבל מצד של רביעי, גם IC לא כל הזמן שלו כותב קוד, לא כל הזמן שלו כותב קוד ומקצועי, אלא הוא גם מנהל אופרציות יותר טכניות, אבל גם...
הוא גם מוביל אנשים.
כן, ברמה פרויקטים בזה, ומוביל אנשים. אני ממש מבולבל כבר, אני לא יודע באיזה כיוון ללכת.
אז בואו נתחיל מזה שנעשה סדר. אתה לא חייב להיות מנהל כדי להתקדם. אתה גם לא חייב להיות כאילו IC כדי להתקדם. יכול להיות שאתה רק תתקדם אפילו, כמו בצבא רק יעבור זמן, ואתה איכשהו תבוא ותפנים ותלמד. אני לא חושב שזה בריא, אבל אתה יכול. כן? זה אפשרי. לגבי, באופן כללי, הזמן שאתה תקדיש לפיתוח, כשאתה ג'וניור, אתה בדרך כלל לא תעשה דיזיינים סופר מורכבים, ומה שהם מלמדים אותך עכשיו, זה באמת לשבת ולכתוב הרבה מאוד קוד. הסיבה שאתה רוצה לכתוב הרבה מאוד קוד, כי יש תיחשף להרבה מאוד קוד. אתה נכנס לספריות לקוד מקור, אתה נכנס לעזור לאופן סורס, אתה נכנס בתוך העבודה, אתה כותב כמויות של קוד, ואני חושב שגם אני בשנים הראשונות שלי, פשוט הייתי מפרק, אני מדבר איתך, אלפי שורות של קוד כאילו בשבוע, איך שאתה לא הופך את הדבר הזה. בשלב מסוים, לכתוב קוד הופך להיות כאילו חלק כל כך אינהרנטי ממך. תחשוב על סיניורים. סיניורים רוב הזמן הם לאו דווקא כותבים קוד. הם יעשו לך דיזיין למערכת, הם יעשו לך UMLים, הם ישבו עכשיו להסביר דברים לחבר'ה היותר ג'וניורים, הם יעשו עכשיו דיזיין ריוויוז, הם יעשו הרבה מאוד דברים שרוב היום זה לא יהיה לכתוב קוד. אני רואה, הג'וניורים שלי, ככמות הקוד שהם מייצרים, היא הרבה יותר גבוהה מהכמות של הסיניורים. אבל הסיניורים שלי כל פעם, כל קטע קוד שלהם, יש לו משמעות שלפעמים יכולה להיות מאוד מאוד קיצונית מבחינת הארגון. בסדר? אז זה לא עניין של כמות. זה הדבר הראשון. דבר שני, ככל שאתה תבוא ותחליט גם מה אתה רוצה לעשות, שזה משהו שהרבה אנשים בתחילת הדרך לא יודעים מה הם רוצים לעשות. אתה לא יודע הרבה פעמים, נגיד אתה עכשיו סתם נזרוק, מוגדר כפול סטאק, סבבה? נכון? אני יכול לצאת מתוך איזו הנחה כזאת?
כן, פול סטאק פרונט, כן.
פול סטאק פרונט, סבבה. אז אתה, סתם דוגמה, מתעסק בוויו, ריאקט, לא משנה, נכון? אנגולר, לא משנה. אחד מאותם פרמורקים כנראה. אבל פתאום אתה תבוא ותרצה להתחיל
ללמוד. איך אמרתם, אג'קס, ג'ייקוורי, מובייל? כזה.
אז תחשוב שאחד מהדברים שקורים לאנשים, פתאום, שאתה אומר, תשמע, אני כבר עושה פרונט הרבה שנים, פתאום התחלתי להיכנס לעולמות הבקאנד, פתאום התחלתי להיכנס לעולמות אחרים, פתאום התחלתי להיכנס, יש לך ממש סוג של דב-אופס לפרונט-אנד. כאילו יש לך אנשים שבאים ובונים לך את כל הפייפלנים, שזה בכלל מקצוע אחר, זה כאילו זה מהנדס פרונט-אנד, ושלא מתעסק בכלל בקוד, הוא מתעסק בקונפיגורציות. יש לך הרבה מאוד נישות אחרות, שאתה יכול להיות סוג של individual contributor, שהוא לא כותב קוד כקוד, אלא הוא יותר מקנפג, או איש דב-אופס.
דיברנו על זה, דיברנו על ארכיטקטים, שהם לפעמים ארכיטקט, הוא יכול לבוא ולהגיד מה הטכנולוגיות ואיך להשתמש בהם, הוא לאו דווקא כותב את הקוד עצמו.
חד משמעית. חד משמעית. וזה הופך אותך לפחות ווליבול לארגון? לא. כל אחד, אבל במשהו, אתה בשלב מסוים תבוא ותתחיל להתמחות בדברים שאתה טוב בהם. אני מאוד מאמין, אתה בעצמך דיברת על זה, על צורת T. אז אתה רוצה רוחבית בהרבה מאוד דברים, ואת הדברים המסוימים אתה רוצה
אבל לבוא ולהבין העומק. אבל נגיד, אני מתלבט. אני מתלבט עם להיות ICO מנהל. איך אני יכול לזהות בעצמי מה נכון לי?
אני משער שכולם מתחילים בתור ה-IC.
כן.
נכון? ברור. אנחנו יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה כזאת?
נכון.
אני כן אגיד שבמקומות לא טובים, ואני כבר ראיתי דברים כאלה, הם מקדמים אנשים להיות מנהלים מהר מדי. על סמך
ותק.
או על סמך ותק, או מהר מדי, בלי לתת להם את ההכשרה המתאימה. תקדם מישהו עכשיו, גם אם הוא יהיה שפיץ על, אבל לא תיתן לו את ההכשרה המתאימה כדי להיות המנהל הזה.
ואגב, כל מי שמקודם להיות מנהל, לדעתי צריך איזושהי הכשרה, כי זה פשוט משהו מאוד שונה.
נכון, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שהיה לי גם חברים שבאו ועבדו בכל מיני מקומות, ולא קיבלו שם את ההכשרה המתאימה, ואחר כך כשהם באו אליי אמרו, אני לא רוצה להיות ראש צוות, ואז שאלתי אותם למה, אבל כבר היית ראש צוות, אמרו כי במקום הקודם, הייתי ראש צוות, כל היום הייתי רק בפגישות, לא עשיתי שום דבר, וגם אף אחד לא לימד אותי להיות ראש צוות. ואז אמרתי להם, הכל טוב, סתם דוגמה, אחד מהראשי צוותים שלי, סליחה, הגרופ מנג'ר שלי, של הפרונטנד, התחיל אצלי בתור IC, התקדם להיות ראש צוות, התקדם להיות גרופ מנג'ר, כל הסיפור הזה תוך כדי שנה. אוקיי? כאילו, תחשוב כמה... איזה התקדמות מטורפת, כי גדלנו מאוד, והוא באמת היה הבן אדם שאלף החזיק את כל הדבר הזה בידיים. ומה זה להיות IC? מה זה להיות individual contributor סוף היום? זה אומר שאתה עכשיו בא ותורם קוד, או שאתה בא ותורם לארגון?
אתה תמיד תורם לארגון, פשוט מקצועית.
סבבה. אז תחשוב שגם מנהל הוא סוג של IC, פשוט לא קוראים לזה ככה, כי מנהל עכשיו צריך לבוא ולהעצים עכשיו 4-5 אנשים אחרים, הופך להיות מכפיל כוח לארגון. זה גם individual contributor מסוג אחר. הוא בעצם בא ועוזר עכשיו להצים 4 אינדיבידואל קונטריביטורים אחרים.
אני חושב שהבדל זה כאילו שסופו של דבר IC יותר מתרכז באקט הטכנולוגי, ומנהל פשוט יותר מתרכז באקט היותר אנושי של הדבר הזה. בחלוקה די גסה.
אני חושב אחרת.
אוקיי, בסדר?
בכי.
יש לך זכות.
אתה טועה טעות נחרצת, אבל זה זכותך לטעות.
אתה טועה, אתה טועה.
חלילה.
אתה טועה והחזבת אותי לטובה. ראית לו את הסימן שאלה מעל הראש, נכון?
לגמרי.
אז בקטע של ה-IC אני מסכים איתך, כאילו אם אני רוצה, אם אני מבין שמה שמעניין אותי זה להתמקצע יותר, אז יכול להיות שאני לא אכתוב קוד, אבל אני עדיין אמשיך להתמקצע פשוט בלבל יותר גבוה. ככה גם ההשפעה שלי. בתור מנהל, זה נכון שמה שאתה אומר, רגש ודברים כאלה זה חשוב שיהיה לי, אבל אם אני צריך לבחור בלהיות מנהל, לדעתי, זה כשיותר מעניין אותי הביזנס. זאת אומרת, גם בתור IC צריך לעניין אותי הביזנס, ברור, אני כן צריך להבין איך הדברים עובדים. אני אגב היום אצלנו בחברה, אני מנסה להכניס עניין של DDD, שזה קשור לביזנס, לא משנה, אגב, פותחים מחוץ לקופסה, יש פרק על DDD, אבל בסוף...
זה כאילו do disturb? מה זה?
Domain Driven Design, וזה היה עם מילה פוקס.
שהיית אחר אצלנו.
אני צוחק היום.
אבל אני חושב שבתור מנהל, אתה צריך להבין עוד יותר טוב את הביזנס, כי אתה הרבה פעמים, כמו שהוא אמר, אתה צריך לפעמים להיות הדבק שמחבר בין הפרונט לבק, ובתוך הבק אולי יש עוד תתי, כאילו בכל צוות יש גם את זה, ואתה לפעמים צריך לקחת החלטה לפי מה נכון לביזנס.
אני לקחתי החלטה, אדיר, תקשיב, אתה שכנעת אותי, שחר שכנע אותי, אני רוצה להיות מנהל. אני רוצה להיות מנהל.
אני מרגיש שמץ של ציניות בקול שלך.
לא, אני באמת רציני. אני רוצה מהחדר הזה, ויש לי משימה חדשה בחיים, להיות מנהל. מאיפה אני מתחיל?
רגע, אבל מעניין אותי מה שחר חושב על מה שאמרתי.
אוקיי, בסדר.
אז ההסתכלות שלי, שגם בתור ה-IC, גם חשוב לי שיהיה לך גישה לביזנס.
אתה חייב.
לביזנס. כי סוף היום, אני יכול להגיד לך שכמה מהרעיונות הכי טובים שאי פעם הגיעו, גם אליי היום בחברה, וגם באופן כללי, כאילו ברוב החברות שעבדתי בהם, הרבה מהם הגיעו מתוך הצוותי פיתוח, כאילו... תחשוב על כמה מהמוצרים הכי מפורסמים שאי פעם יצא לך, ג'ימייל, אוקיי? התחיל בתור מוצר פנימי, שאחד מהמפתחים אמר, לא יכול להיות שאנחנו מתקשרים בצורה כל כך עקומה, ופיתח את ג'ימייל בעצמו, לבד, וזה הפך להיות מוצר של מיליארדים, ששמו בין היתר את גוגל.
סלק?
סלק, למה סלק?
סלק זה היה של חברת גיימינג, שפיתחה משחק ופיתחה צ'אט פנימי ביניהם, שהפך להיות סלק.
כן?
כן? חברת גיימינג שנכשלה שוב ושוב ושוב. לא, אז זה סלק.
אוקיי, לא ידעתי שזה...
אז אולי גם טוויץ'. אולי אני גם מתבלבל, אבל בכלל... אני כמעט בטוח לא שסלק.
זה היה סיפור יפה, אבל שקרי.
נכון.
אל תיתן עובדות לבלבל אותך, אדיר.
אבל יש עובדה, העובדה אומרת שאני בחרתי להיות מנהל, ואני בחרתי לצאת מהחדר הזה ולהגשים את תהליך הפיכתי למנהל, ועכשיו אני רוצה שתעזרו לי אנשים יקרים, ומה אני עושה? איך אני אולי לוחד הזדמנויות בתוך הצוות שלי להתקדם בציר הניהולי? האם בכלל לדבר על זה עם הבוס שלי או לא? כי זה מצד אחד יכול לחשוף אותי, וואו, הוא מאיים על העמדה שלי, נראה אותו. מצד שני, יאללה, בוא נעזור לו.
יש לי שאלת המשך, תזכרו לחזור אליי בבקשה.
סגור. אז א', אני אגיד כזה דבר, לי היה מקרה שהיה לי בחברה לא טובה שעבדתי, שהבוס שלי, ה-VP R&D, VP Engineering שהיה לי אז, שאל אותי, איפה אתה רואה את עצמך עוד שנה, שנתיים? ואז אני אמרתי, בתור VP R&D. מה שבאמת התממש, פשוט בחברה אחרת. ובאותו יום שאמרתי לו את זה, כן הרגשתי שזה איפשהו קצת קרה את היחסים בינינו.
כי יש VP R&D אחד בחברה.
בדיוק. לעומת זאת, אבל אם אתה עכשיו מפתח ויש מנהלים, אז יכולים להיות הרבה מנהלים. כל עוד החברה היא חברה בריאה וממשיכה לגדול, תמיד יכולות לבוא ההזדמנויות האלה. ולחלוטין אני כן חושב ששווה לתקשר את זה למנהל שלך. ויותר מזה אני יכול להגיד לך שסתם דוגמה, נגיד אחת מהמנהלות אצלנו, מנהלת צעירה, מדהימה, מדהימה. אנחנו המקום הראשון שהיא אי פעם ניהלה בו. אוקיי? ומה שאנחנו עשינו, לפני שהתחילה להיות ראשת צוות, במשך 3 חודשים היא קיבלה ממני ומהגרופ מנג'ר שלה, הכשרה, לפני שהיא קיבלה את הבן אדם הראשון לצוות שלה. ויותר מזה, את שאר האנשים לצוות, הסברנו לה מה צריך להיות ברעיונות עבודה, ונתנו לה את האפשרות ואת הזכות לבוא ולהיכנס לתוך רעיונות עבודה, והיא התחילה לראיין את המועמדים הבאים שיצרפו אליה לצוות.
איזה חמודים אתם.
זאת הדרך לעשות את זה. אני שומע על הרבה מאוד אנשים שנגיד, יש לי חבר, שהוא בא ורצה נורא תפקיד של ראש צוות. לא קידמו אותו בעבודה שלו, החלט שהוא יעבור לעבודה אחרת, ושם הוא רצה להיכנס ישר בתור ראש צוות. עכשיו, מי שאף לא היה ראש צוות, וישר מתחיל בחברה אחרת בראש צוות, אני חושב שזה טיפ-טיפ-פוינט פחות בריא, כי אתה גם צריך ללמוד את הדומיין נולדג' של החברה, אתה גם צריך ללמוד את התהליכים, ואתה גם צריך עכשיו ללמד אנשים, או להכשיר אנשים, שכנראה הם כבר עובדים בחברה, וכנראה הם כבר יודעים יותר טוב ממך, איך החברה הזאת מתנהלת, או את הדברים שקורים בתוך החברה. אז ללמוד יותר מדי דברים במקביל, זה קשה וזה יקשה לך על התהליך, על התהליך הזה. ההמלצה שלי היא כן לנסות להתקדם בתוך המקום שאתם נמצאים בו. אם אתם רואים שבאמת אף פעם אין שם סיכוי, והחברה לא גדלה ולא יכולה, אז כן, כנראה שאתם כן תצטרכו לנצל איזו הזדמנות לזוז הצידה לחברה אחרת, שכן תתן לכם את הצ'אנס הזה.
זה בדיוק מה שקרה לי אגב.
בבקשה.
אני עבדתי במקום הקודם, זה יאו, כאילו זה התאגיד האמריקאי שעבדתי בו, דרך אגב, הייתי מספיק שקוף גם עם הראש צוות שלי, אמרתי לו, תשמע, אני מעניין אותי להיות ראש צוות, מה שיפה ביהו זה שיש כל מיני צוותים, בסדר? כי זו חברה באמת גדולה, אז אתה יכול לזוז בין צוות לצוות. הוא אמר לי, תשמע, אתה עונה על כל הקריטריונים, זה מתאים לך והכל, בדק עם המנהלים הגבוהים יותר, אמר לי, תשמע, שנה אין תקנים, כי זה, תאגיד אמריקאי קצת עובד כמו צבא, כמו תאגיד. והוא אמר לי, תשמע, אין תקנים השנה. אמרתי, טוב, אוקיי, כאילו...
כן, אם אתה אומר לי ששנה הבאה, אז אני מוכן לחכות, כאילו.
אבל תכלס אף אחד לא יכול להבטיח, זה מה שאני אומר לכם, כאילו גם אם מישהו מבטיח לכם, תבינו שאין, אין, אין, אי אפשר, אין ודאות.
הנה, פתאום יש מלחמה, פתאום יש קורונה, פתאום יש באמפ בשוק, כאילו, לא...
אפילו לא צריך לנתח, פשוט קחו הכל ברבון מוגבל, ואז, כאילו, אמרתי, טוב, סבבה לי פה. אני חכה, כאילו, סבבה, אני, גם בתור ה-IC, טוב לי, הכל בסדר. לא, אני לא לחוץ על זה.
בטח גם אחלה ארוחות בוקר.
כן, היה מאוד
נחמד. אתה רואה? ישר חשתי את המזון.
ואז הגיעה לי הצעה הזאת בלינקדין. אנחנו מקבלים, אנחנו הרבה פעמים מחוזרים, כאילו לא אני ספציפית, אבל מפתחים ככל שהם יותר מנוסים, הם מחוזרים. קיבלתי הצעה בלינקדין מהחבר'ה שאני היום עובד איתם. אמרו, תשמע, יכול לעניין אותך, אנחנו מחפשים ראש צוות וזה. זה כאילו בא לי מנוהוור, כאילו סוג של זימנתי את זה, כן? אני מאמין קצת בקרמה. בחנתי את הדברים, ווואלה, זה התאים לי. כאילו, אז העדפתי לעזוב תאגיד אמריקאי שיש שם באמת כלוב של זהב, אבל לא יודע, בקטע טוב, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. היה לי קשה, כי באמת היה לי טוב ונוח, אבל באמת סקרן אותי להתפתח בצד הניהולי, ואופ, כאילו קפצה לי הזדמנות, והעדפתי ללכת עליה. עכשיו, רציתי גם לשאול מקודם שאלה. אתה יודע מה, לפני השאלה, עדיין בא לי כאילו לחדד שנייה את מה שאני אמרתי עם הקטע של, אם אתה מנהל, אתה צריך להכיר את הביזנס. גם ה-IC צריך להכיר את הביזנס, אבל אם אני יכול לרדת לפרקטיקה, כמו שאני תמיד אומר, בסוף בוא נניח שיש איזשהו, יש כמה פיצ'רים על השולחן. מנהל, לפעמים הרבה, הוא, לא לפעמים, הוא צריך להיות מעורב בהחלטה ובתיעדוף של מה נכנס. מהרגע שזה נכנס, ה-IC צריך לדעת לבוא ולהוביל את הצוות כדי לממש את זה. עכשיו, חשוב ששני הצדדים יבינו את הביזנס. אחד, ה-IC, כדי לדעת איך באמת לממש את זה הכי טוב. כל אחד במימוש שלו, דאטאבייסים, טבלאות, איזה APIs, whatever. ובצד של המנהל, הוא חייב להבין את התיעדוף. גם לתיעדוף של משימות, יש כל מיני שיקולים. יש עניין של צרכים של לקוח, ויש עניין של מה אנחנו יכולים לעשות, quick win, כל מיני דברים כאלה. אבל בסוף, זה מה שמנהל עושה, בגדול, בגדול, בגדול. אז אני חושב שככה אפשר... אולי כשאנחנו מתלבטים עם עצמנו, תבינו שאלה, אני חושב שפה זה פחות או יותר מתפצל, והשאלה שהייתה לי בעיניי שהיא המשך למה שטל אמר.
אמרת לנו להזכיר לך לגבי השאלה.
תודה.
הנה בבקשה.
מונה, שחר, נראה לי שווה שיהיה שחר בכל פרק.
לגמרי.
כאילו איתנו כזה שתזכר אותנו מה אדיר אמר.
לך יש שחר בכל יום בבית.
נכון.
לאשתו.
אני גם באתי להציע לו את ידי. זה...
בסדר, הוא רגיל.
לא רק יד.
הוא רגיל שיש לו שחר בבית, זה בסדר. אז השאלה שלי, דיברנו, הזכרנו את הדברים האלה בפרק על ה-IC, בא לי שגם נדבר על זה פה. איך בעצם נראה הסולם? כאילו, מה השלבים? כאילו, אוקיי, יש לי ראש צוות, מה מעל ומעל ומעל ומעל.
אז אני לשניות רגע, אני שם את ה-IC בצד, בסדר? אז אני אומר, אנחנו מתחילים מתפקיד מפתח, מעל מפתח בדרך כלל זה... או ראש צוות, או סקוודלי, תלוי פשוט בצורת עבודה.
באותו לבל מבחינתך?
כן, למה?
אני שואל, אני לא יודע.
כן.
אני, לא, כי לפעמים זה buzzwords, אז אני מנסה להבין כאילו מה ההבדלים.
פשוט בצורת עבודה, האם אתה עובד בצוותים שהם מולטי-דיסציפלינריים, או צוותים דיסציפלינריים. בדרך כלל, זה השוני, זה רוב.
סגור.
מעל בדרך כלל ראש צוות, מי שמנהל מספר צוותים זה יהיה גרופ מנג'ר, מעל גרופ מנג'ר יהיה לך בדרך כלל, עוד פעם זה גם תלוי בגודל החברה ואם זה חברה אמריקאית או לא, ויכול להיות לך מעל גרופ מנג'ר, יכול להיות לך או את ה-Head of Engineering או את ה-Head of, ואז נגיד כל הדיפרטמנט שאחראי עליו.
SVP.
אז ה-VP זה עוד רגע.
לא, יש גם SVP.
אז עוד פעם, זה כנראה בחברות שאתה צריך שזאת תהיה חברה מאוד מאוד גדולה, כדי שיהיה לך, אתה רוצה שיהיה לך CTO מתחת, או אולי נעשה את הפוך, כן? זה יהיה אולי קצת יותר
קל.
CTO מתחת לזה יהיה לך VP-R&D.
מה ההבדלים? כאילו מעניין אותי שנייה, אם אתה יכול לחדד לנו.
מה ההבדל בין VP-R&D ל-CTO?
כן.
אוקיי, אז בדרך כלל CTO, עוד פעם זה לא נכון לכל החברות, אבל הרבה פעמים CTO זה גם יהיה אחד מהפאונדרים. באופן כללי, כל מה שיש לו C בהתחלה, זה אומר שזה C-Level, זאת אומרת שזה אחד מהצ'יפים, זה Chief Technology Officer, במקרה של CTO. זה גם אומר שיש להם אחריות לגלית על דברים, זאת אומרת שאם עשו עכשיו איזה פשע מסוים, אז ל-VP בדרך כלל לא יהיה אחריות תאגידית, זה נקרא. לגבי דברים, אם נגיד סתם דוגמה, מעלו בכספים או משהו כזה. כל עוד אתה ב-C-Level, יש לך סיכוי שאתה חשוף לגלית. אז חשוב גם להכיר את הדברים האלה. הרבה פעמים אנשים רוצים את הטייטלים, נגיד, שמעתי כבר אנשים שאומרים, אני רוצה להיות VP R&D, אבל זו חברה של שתי אנשים, אין לך פה, כאילו אתה VP של בן אדם.
VP פופיק.
בדיוק. וכבר שמעתי על כאלה, אתה יודע, אני רואה, לפעמים אני אקבל רזומה של מישהו ג'וניור עם שנתיים ניסיון, שרושם מישהו CTO. סבבה, זו חברה שלך, היית גם ה-CTO, היית גם המנכ״ל, היית הכל, כאילו, ולא ניהלת אף אחד, אז זה קצת, זה שם ריק מתוכן מבחינתי. עכשיו, זה תלוי נורא בחברה, אבל הרבה פעמים ה-CTO הוא לאו דווקא יבוא ויכול להיות כבר יכתוב את הקוד ביום-יום, גם ה-VP'ים, ככל שהחברה גדולה יותר והתפקיד שלך יותר למעלה, אתה פחות תכתוב קוד. מתחת ל-VP'ים, אז בדרך כלל יהיה לך את הגרופס, או אם זו חברה קצת יותר גדולה, אז יכול להיות שיהיה לך כזה Chief of Staff או כל מיני דברים כאלה. ואז מתחת ל-Chief of Staff יכול להיות לך ה-Group Managers, אבל עוד פעם זה תלוי בסוג החברה. Group Managers, מתחת ל-Group Managers, את כל הראשי צוותים בתוך הקבוצה, ובתוך זה את המפתחים.
מה ההבדל בין VP ל-Head of Engineering?
אז זה תלוי בחברה. נגיד, אני יכול להגיד שבחברה שלי אין אף VP. כאילו, יש לך רק Head of'ים. למה? החלטה של הקופרט, כאילו החלטה של החברה.
אוקיי.
ולעומת זאת יש לך חברות אחרות שאומרות, לנו אין הדופים, לנו כולם פה זה ויפים. אוקיי? למה עושים את זה? נגיד כשאתה עובד עם הרבה פעמים חברות אמריקאיות, אחד מהדברים שהם רוצים, אם הם מעלים ויפי, אתה גם צריך מהצד שלך לעלות ויפי. למה? כי הם אומרים, אם אני מדבר עם מישהו לא ויפי, החברה הזאת לא רצינית, כאילו. נגיד כדי שתהיה לקוח שלהם. מה שעושים, אז מקדמים את כולם להיות כל מיני VPs, ואז כל מה שאתה מדבר, אז כאילו הם שולחים את ה-VP שלהם, הם חברה של כמה אלפי אנשים, ואנחנו VP בחברה של 100 איש, אז פתאום הוא מדבר עם VP גם, אבל די נטול מתוכן, כן?
אוקיי.
זה לגבי הטייטלים. כמובן שיש כל מיני שוני, ובאמת יש ספר מעולה, שמסביר גם על הטייטלים, וגם מסביר על איך לעבור בין הטייטלים, The Manager's Path, וזה ספר שאני באמת ממליץ עליו בחום, לכל מי שמתי שהוא רוצה לבוא ולהתקדם בדרגים הניהוליים, לבוא ולקרוא אותו. זה ספר שגם אני קיבלתי עליו המוצא לפני הרבה שנים, ועשה לי המון המון סדר בראש עם כל הטייטלים, עם כל התפקידים.
מעניין.
מדהים, מדהים ממש.
ענה על השאלה?
כן.
כן, סבבה.
מדהים. טיפ אחרון, כאילו, בכל זאת, דווקא לתחילת הדרך, זאת אומרת, תפקיד ניהול ראשון, סבבה, דיברתי נגיד עם המנהל, וזה, מה אני אמור לצפות בתהליך הזה, במה אני אמור להתנסות?
אז אני יכול להגיד לך שאחד מהשאלות שאני שואל כל מי שבא אליי עם זה שהוא אומר לי שהוא רוצה להיות מנהל, אני שואל אותו למה. כאילו, להיות מנהל זה גם קצת חרה, כאילו, סליחה שאני אומר את זה ככה.
על מה אתה מוותר בעצם?
מוותר על המון. אתה מוותר על המון מבחינתי. דבר ראשון, תחשוב שכל פעם שיש הזדמנות לקחת
את ה... לשואו אוף נגיד.
כל פעם שצריך לתת קרדיט על משהו, אתה אף פעם לא לוקח את הקרדיט, אתה אף פעם לא מייחס את הקרדיט הזה אליך, אתה תמיד מעביר את הקרדיט לכל הצוות, לחברי הצוות. אתה תמיד צריך לבוא ואתה שם את עצמך איפשהו במושב האחורי, דווקא כשמדובר בקרדיט. לעומת זאת, כל פעם שאחד מהחברי צוות שלך פופ דה בד, אתה צריך לבוא, וזה מה שנקרא שיט אמברלה. אתה צריך לפתוח את השיט אמברלה, כדי שאתה צריך לספוג את הריקושטים מהמנהלים שלך, להסביר למה לא עמדת באיזה יעד מסוים, מה קרה שם. אתה אף פעם לא בא וזורק את העובד שלך מתחת לאוטובוס, אוקיי? וזה משהו שמאוד, שצריך לקחת אותו בחשבון. יותר מזה, משהו שנורא אהבתי כשהייתי IC, זה היה גרדיפיקיישן המאוד מאוד מאוד מהיר יחסית לפעולות שאני עושה. סתם אני אתן לך דוגמה. פיתחת עכשיו פיצ'ר, מחר הוא בפרודקשן. סבבה?
יש.
מדהים, נכון? באותו יום הוא יכול להיות בפרודקשן. לעומת זאת, כשאתה מנהל ויש לך פתאום עובד שאתה צריך עכשיו לבוא ולעשות אותו תהליך, לפעמים אתה תראה את זה רק עוד חצי שנה.
נכון.
וזה משהו שאנחנו חייבים לבוא ולייצר גם, אתה צריך גם שיהיה לך את הבגרות האישית הזאת, כדי לבוא ולהבין שלא כל דבר שאתה עושה עכשיו, גם בפועל יקרה. כאילו, אין סיכוי שעכשיו יהיה לך בג בפרודקשן, ואתה תהפוך את העולם ואתה תפתור אותו, נכון? עם אנשים זה לא ככה. יש להם בגים, ולא תמיד אתה תצליח לפתור אותם. אתה לא תמיד תצליח להגיע לרוט קוז, מה גרם לבג הזה מלכתחילה. בסוף היום אנחנו לא פסיכולוגים, וגם אין לנו תמיד את כל הכלים. וזה גם משהו שמגיע עם הזמן, לבוא ולהבין שלא את כולם אני אצליח לתקן. אז זה עוד משהו.
אני חושב שצריך גם לתקן, באמת, כמו ששחר אמר, צריך לקחת בחשבון שאתה סופג הרבה, כי למשל, אתה עושה one on one עם מישהו מהחברי צוות, אתה צריך הרבה להקשיב, אתה צריך לדעת לקבל ביקורת. בסוף היום זה לא פשוט, כאילו אם מנסים להבין מה לא פשוט בתפקיד הזה, אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה שאני חושב די ברורה מעליה למה זה לא פשוט, זה שאתה לפעמים צריך לפטר מישהו.
בם בם בם.
כן, תדמיין שאתה צריך עכשיו לשבת בחדר עם בן אדם ולהגיד לו שנגמר.
זה באמת אחד מהדברים הכי קשים בתפקיד שלי. זה מה שלשמחתי לא הייתי צריך לעשות אותו המון פעמים, אבל כל פעם שעשיתי אותו, זה איפשהו, אתה מרגיש שאתה נקרע מבפנים, וזה ימים שכאילו אני מדבר איתך, אתה מסיים את היום עבודה אחרי שאתה צריך לשלוח מישהו הביתה, ואתה פשוט מגיע הביתה וקורס המיטה, כי זה שואב לך את כל הכוח, ואת כל הנפש שלך, אתה מרגיש שהוצאת באותו יום. זה גם משהו ששווה לקחת בחשבון. אני אגיד אבל, את הצד כן טוב, כאילו, של להיות מנהל, היום אני רואה את החבר'ה שלי, לפעמים בטח את הג'וניורים שהכי כיף לי לראות אותם, שאני אומר, אחרי חצי שנה, אחרי שנה אצלי, אתה אומר, הבן אדם הזה מפלצת. כאילו, וואו, איזה מדהים, כאילו הוא עושה עכשיו דברים שהוא או היא בעצמם לפני חצי שנה, לא האמינו שהם יצליחו לעשות. ואתה יכול לראות, העקומות למידה נראות ככה, וזה מדהים, מדהים בעיניי.
לגמרי.
אני באמת, אני אסכם פה את שני הפרקים, כי אני באמת חושב ששני הפרקים האלה, גם איתך שחר וגם עם מילה, היו פרקים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד משמעותיים, כי זה שאלות שאלו בקהילה. אוקיי, מפתח, כולם קרים, יופי. מה הלאה? איך אני עושה את ההחלטות הבאות בקריירה? אני בטוח שגם שחר וגם מילה זמינים לשאלות נוספות, ואם תרצו ועוד פרקים בנושא הזה ועוד משהו לא היה ברור ונרצה פרקי השלמה, אל תתביישו, דברו. ונביא את האנשים המתאימים לדבר על זה, או שאנחנו נדבר על זה, לא יודע, אדיר אוהב לדבר על דברים. סבבה?
במיוחד בוואטסאפ.
במיוחד בוואטסאפ.
רגע, זה גם כולל אבל הודעות קוליות, או ש...
קודם כל אני והוא, כן, אנחנו מדברים גם בקולי, יש אנשים שאמרו לי במפורש, אל תשלח לי קולי.
אני הרבה פעמים אומר לאנשים לא לשלוח לי קולי, כן. כי לאנשים יש נטייה, ברגע שזה קולי, לחפור לי. אני גם ככה מקשיב לכל במהירות של פי שתיים.
נו, אז מה אכפתך?
לא, אבל הם נותנים לי עכשיו, כי הם תופסים אותי לשלוש דקות עכשיו.
וואו.
במהירות של פי שתיים זה שלוש דקות, כאילו.
וואו, וואו, וואו. זה כבר פודקאסט, אחי.
זה פודקאסט, אחי.
שש דקות זה פודקאסט.
כן. לא, לאנשים אין את היכולת תמצות. עזבו שחפרנו פה עכשיו שעה, כן?
חברים, קבלו טיפ, תשלחו לשחר שלוש דקות, אבל כל פעם דקה.
לגמרי. חבר'ה, תודה רבה שהייתם פה על לא טכני ולא במקרה. תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפס שאירחו אותנו באולפן המגדיב שלהם. אם יש לכם תוכן להעביר על טכנולוגיה, זה המקום. אם יש לכם סטארט-אפ שנדבר על טכנולוגיה או שהוא טכנולוגי, זה המקום. נזכיר לכם את הקהילה שלנו, לא טכני ולא במקרה. תמשיכו לעשות תוכן, תמשיכו להגיב, תמשיכו ללמוד מעבר לשורת הקוד שלכם. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היו
אדיר קנדל
ושחר פולק,
ועכשיו אנחנו מפסיקים להתראות.
מדהים. איזה אח, איזה אח.